שלום וברכה. בוקר טוב, אנחנו ממשיכים בעיוננו המעמיק והמרתק בספר שמונה פרקים להרמב״ם. כפי שאמרנו, המבנה של הספר הוא כדלהלן. הביסוס של יסודות המוסר זה נמצא בשלושת הפרקים הראשונים. כלומר, שלושת הפרקים הראשונים עסוקים במבנה הנפש, בחירות של הנפש ובהבחנה בין טוב לרע. אלה הם המרכיבים של שלושת הפרקים הראשונים, שבלעדיהם המוסר הוא בלתי אפשרי. אם הנפש היא לא אחת, אין אפשרות של מוסר. אם אני לא בן חורין, אין אפשרות של מוסר. אם אין הבחנה ברורה בין טוב לרע, אי אפשר לדבר על מוסר. הפרק הרביעי לעומת זה עוסק במשהו הרבה יותר ממשי, והוא הפרקטיקה של התיקון של המידות. כלומר, אני רוצה להיות טוב ולא רע, מה עליי לעשות? וזה מבואר בפרק רביעי. בעצם פרק רביעי מקביל מבחינות רבות להלכות דעות שבמשנה תורה, שגם שם הרמב״ם מסביר איך מתקנים את המידות. לעומת זה, פרק חמישי, הוא, שעוד לא הגענו אליו, הוא עוסק בתכלית חיי האדם, כך שמפרק אחד עד פרק ה' אפשר לומר שיש פה חטיבה אחת. כפי שכבר הסברנו פעם קודמת, פרקים ו', ז' וח' הם עוסקים בסוגיות פרטניות. אם כן, אנחנו מגיעים בשעה טובה אל הפרק הרביעי. הפרק הרביעי הוא ארוך. הוא והשמיני, רביעי ושמיני, הם שני הפרקים הארוכים ביותר בספר. שמיני, נדמה לי, הוא עוד יותר ארוך מכולם. רביעי בא במקום אחד לפני האחרון, באריכות. הוא ארוך מאוד, הוא קל להבנה. כלומר, זה פרק שבו השפה יחסית פשוטה, יחד עם זה, הוא קשה לביצוע. קשה לביצוע בגלל שהוא נותן הוראות מעשיות כיצד לשנות את האישיות. לשנות את האישיות זה מהדברים הקשים ביותר שיש לאדם. ואם כן, הרמב״ם מכנה את הפרק הרביעי בשם היפה שאתם רואים כאן לפניכם, ברפואות חולה הנפש. כלומר, אדם חולה, הכוונה שהוא חולה בנפשו, הכוונה שיש לו מידות רעות, והוא צריך לתקן אותם. עכשיו, ההגדרה הראשונה, כלומר, הרמב״ם מוסר לנו בעיקר, במחצית הראשונה של הפרק, הרמב״ם עוסק בהגדרות. במחצית השנייה של הפרק, בהדרכות מעשיות. אז בהתחלה אנחנו עסוקים בהגדרות בלבד. כדי לדעת כיצד לתקן את המידות הטובות והרעות, אני צריך לדעת את ההגדרה של מידה טובה וההגדרה של מידה רעה. קצת עסקנו בזה בפרק שלישי. זה בפרק שני. יש עוד משהו שהוא לכאורה מחוץ לנושא, אבל יש לו כן קשר. ההגדרה של מעשה טוב ומעשה רע. כן, מלבד המידות הטובות והמידות הרעות, שזה החיים הפנימיים, יש גם המעשים הטובים והמעשים הרעים, שזה בחיים החיצוניים. אז אם כן, הרמב״ם מתחיל קודם כל בחיצוני. מה הם המעשים הטובים? אומר לנו הרמב״ם, המעשים הטובים הם, כפי שכתוב כאן לכם על הלוח, המעשים הטובים הם המעשים השווים, הממוצעים, שווה וממוצע זה אותו דבר. כן? בין שתי קצוות ששתיהן רע. האחת מהן תוספת והשנית חסרון. כלומר, אם אתם רואים מעשה שאפשר להיות יותר קיצוני ממנו לצד זה או לצד השני, זה סימן שזה מעשה טוב. אם המעשה הוא קיצוני לצד אחד או לצד השני, סימן שהוא מעשה רע. אני אביא לכם דוגמה. מעשה רע הוא לא להשמיד את המלאק. לא להשמיד את המלאק, זה מעשה רע. להשמיד אותו גם מעל השמיים, זה מעשה רע, קיצוני, מתחת ממוצע. להשמיד את המלאק, מתחת השמיים ולא מעל השמיים. הנה, זה מעשה מתון. מה, בלתי אפשרי להשמיד אותו מעל השמיים? אם זה בלתי אפשרי להשמיד אותו מעל השמיים, אז למה התורה מראש הגבילה אותנו רק למתחת השמיים? מכאן שאפשר להשמיד את המלאק גם מעל השמיים, רק שהתורה אסרה לעשות את זה. השאלה היא, מה זה להשמיד מעל השמיים? מה יש להמלאק מעל השמיים? מעל השמיים יש לו השורש הרוחני שלו. השורש הרוחני של המלאק הוא נדרש. והיה אפשר להשמיד אותו על ידי פעולה רוחנית, שקוראים לה תפילה. והתורה אמרה לא לעשות את הפעולה הרוחנית הזאת, אלא רק מתחת השמיים. אם כן, ודאי שיש בכוונה קצת פרובוקטיבית, א', כדי שתתעוררו, ב', כדי להראות שהאמצע הוא לא תמיד איפה שאנחנו חושבים שהוא נמצא. על כל פנים, אני כאן מסכם. המעשים הטובים הם המעשים השווים המעוצעים בין שתי קצוות ששתיהן רע, האחת מהן תוספת והשנית חסרון. והמעלות. עכשיו אנחנו מדברים, מה זה מעלות? מעלות המידות, כן? אנחנו לא מדברים על מעלות שכליות, על זה כבר דיברנו מקודם. עכשיו אנחנו מדברים על מעלות המידות, כלומר מידות טובות. הן תכונות נפשיות וקניינים, כלומר תכונות שקנינו, ממוצעים בין שתי תכונות רעות, האחת מהן יתרה והאחרת חסרה. כלומר, כמו שבמעשים מצאנו שיש שני קצוות, גם במידות שני קצוות. עכשיו אנחנו כנראה פה השלכה מעניינת, מן התכונות האלה יתחייבו הפעולות ההן. כלומר, אם יש לאדם מידה בנפש שהיא ממוצעת, זה אומר שהוא יעשה מעשים טובים, בדרך כלל. ואם יש לו מידה לא מאוזנת, זה אומר שהוא יעשה מעשים רעים, בדרך כלל. כן, כלומר, יש יחס בין המידות הטובות לבין המעשים הטובים. והמשל בו, הנה הרמב״ם מביא לנו דוגמה. הזהירות. עכשיו פה יש לנו בעיה. בעיה של לקסיקון. בכל הפרק הזה הרמב״ם יביא הרבה מאוד מילים. שהן מופיעות לפנינו בעברית של ימי הביניים. והמילים האלה של ימי הביניים, של העברית של ימי הביניים, זה מתורגם מן הערבית. והערבית מתורגמת מן היוונית. ואנחנו צריכים לתרגם את זה לעברית מודרנית. אז יהיו הרבה אידיוקים, או על כל פנים הרבה קשיים בניסוח. כן, כלומר, אנחנו צריכים להיות מודעים לזה, שאנחנו הולכים קצת להסתבך, יש איזה מילים שעוברות בעצם ארבעה שלבים. יוונית, ערבית, עברית רבנית ועברית שלנו. כן, זה... עכשיו, שלא לדבר על זה, שכאן הרמב״ם יביא שורה של דוגמאות, של מידות טובות ושל מידות רעות, וערך נצטרך פה להמשך למעלה מ-30 הגדרות. זה מה יש. טוב. אבל זה לא נורא, כי אנחנו לא באנו לעולם הזה רק כדי לנוח, שהרי כבר אמור אבותינו שהחיים לא פיקניק. אם כן, בואו נמשיך. אז הרמב״ם כאן מביא דוגמה. והמשל בו, הזהירות. זהירות, אני מתרגם מיד לעברית מודרנית, מתינות. מתינות, כן? מתינות. מה שהרמב״ם כאן קורא זהירות, בעברית מודרנית קוראים לזה מתינות. הזהירות שהיא מידה ממוצעת בין רוב התאווה, בעברית מודרנית, תאווה מרובה, ובין היעדר הרגש ההנאה, כלומר אפתיות. יש אדם ששום דבר לא מהנה אותו, יש אדם שכל הזמן מחפש הנאות חדשות. שני אלה קצוות. באמצע יש מתינות. אומר לנו הרמב״ם, הזהירות, כלומר המתינות, היא מפעולות הטובות. ותכונת הנפש אשר תתחייב ממנה הזהירות היא מעלת המידות. אבל רוב התאווה הוא הקצה הראשון, והיעדר הרגש הענה לגמרי הוא הקצה האחרון, ושניהם רע גמור. ושתי תכונות הנפש אשר מהם יתחייב רוב התאווה והיא התכונה יתרה, והיעדר ההרגש הענה, והיעדר ההרגשה והיא התכונה חסרה, שתיהן יחד, פחיתויות מפחיתויות המידות. אם כן, נתן לנו הרמב״ם כאן דוגמה. בעצם הוא הסביר לנו שישה דברים, אם נשים לב. מידת הזהירות, מידת רוב התאווה, מידת היעדר הרגש הענה, פעולת הזהירות, פעולת רוב התאווה, ופעולת הרגש הענה. היעדר הרגש הענה. כלומר, יש פה שישה, בתוך פסקה קצרה, הרמב״ם פירט לפנינו שישה מושגים. עכשיו, פה יש מקום לשאלה. למה זה ככה? למה בעצם המידות הטובות הן המידות האמצעיות, הממוצעות, ולא הקצוות? אפשר להסביר את זה בכל מיני אופנים, אני רוצה לתת לזה הסברה מונותאיסטית. אם אנחנו מאמינים שהשם אחד, והשם הוא טוב, אז מאיפה בא הרע? מציאות הרע נותנת מקום למחשבה של שתי רשויות חס ושלום. אל טוב ואל רע מולו. אבל מה שהרמב"ם כאן מסביר לך, זה שהרע זה חצי טוב. אתה לוקח מחצית מן הטוב, יוצא לך רע. אתה לוקח את המחצית השנייה, שגם היא רע, אתה מערבב רע פלוס רע, יוצא לך טוב. מינוס, רגע, מינוס, השאלה איך אתה כותב את המינוס השני. אז אתה כותב אותו מאונח, יוצא לך פלוס. כן? תלוי, אם זה במכפלה, אתה צודק. אז אם זה במכפלה, אתה צודק. מינוס כפול מינוס זה שווה פלוס. אבל מינוס ועוד מינוס זה יוצא מינוס בריבוע. שני מינוסים, כן. טוב, על כל פנים, אני חושב שהדברים ברורים. המידה של הרגש, היעדר הרגש הענה, והמידה של רוב התאווה, הם מידות שהן כל אחת מהן הוא חלקיות של הטוב. אם זה רק חלקיות, אז אין רע מוחלט במציאות, וזה מציל את התפיסה המונותאיסטית. רשימה של מידות. הוא כבר נתן לנו אחת, הזהירות. ועכשיו הוא יסביר לנו עוד רשימה. אז זה ידרוש מאיתנו קצת סבלנות. וכן הנדיבות. נדיבות בעברית מודרנית, נדיבות. דווקא במקרה הזה זה יצא בסדר. נדיבות. נדיבות בשפה של אבן תיבון, הנדיבות בעברית מודרנית, אומרים גם כן נדיבות, אותה מילה, זה בסדר. הנדיבות ממוצעת בין הקילות והפיזור. אז קילות בעברית מודרנית מעדיפים לומר קמצנות, ופיזור בעברית מודרנית אומרים פזרנות. כן, כלומר, יש אדם שמפזר את כל ממונו, יש אדם שלא משחרר אפילו שקל, זה פזרנות וקמצנות, באמצע יש הנדיבות, כלומר זה במידה. והגבורה, להיות גיבור, ממוצעת בין המסירה לסכנות ובין רוח הלבב. כלומר, יש אדם שהוא כל הזמן מסכן את עצמו, זה לא גיבור, זה טיפש, ויש מי שכל דבר מפחיד אותו, יש גשם בחוץ, אני לא יוצא לשיעור. בין, זה נקרא רוח הלבב. ויש באמצע גיבור. הוא יוצא למקום מסוכן, אבל הוא גם מגן על עצמו. והסלסול. סלסול, הכוונה בעברית שלנו היום, כבוד עצמי. ממוצע בין ההתנשאות, מה שנקרא בעברית מודרנית סנוב. לא. התנשאות זה הכוונה סנוביות. כלומר, הוא מפאר את עצמו יתר על המידה, ובין הנבלה, נבלה כוונה שאדם משפיל את עצמו, לא אכפת לו איך הוא נראה, לא מטפל בעצמו וכדומה. וכאן יש פה הסבר, ופירוש סלסול הוא מי שמתכבד כראוי ואינו מתנבל בדבר, וההתנשאות שהתכבד האדם יותר מן הראוי לו, והנבלה ידועה והיא שיעשה אדם מעשים בלתי הגונים שיש בהם פחיתות הרבה וחרפה. והנחת, הנה עוד דוגמה, מה זה נחת? זה כוונה נחת רוח, ממוצעת בין הקטרוג והקנטרנות, כלומר אגרסיביות, ובין רכות הטבע, מה שקוראים בלעז מולדה, זה בספרדית, והוא מישהו בלא דיבור ולא מעשה לכבדות טבעו וקור מזגו. כלומר יש אדם שהוא קריר המזג, קר מזג, והוא כנגד הקיטרוג, כמנה האגרסיביות, שיבוא מחידות טבעו וחום מזגו. והענבה. הענבה זה גם כן מידה ממוצעת בין הגאווה ובין שפלות הרוח. וההסתפקות, כלומר הסתפקות במועט, ממוצעת בין אהבת הממון, יותר נכון רדיפת הממון, ובין העצלות. יש אדם שלא עושה כלום כדי לשפר את מצבו. כן, לא משום ספק, אלא משום סיפוק. וטוב לב, ממוצע בין הנבלה ויתרון טוב הלבב. שימו לב שהמילה נבלה פה מופיעה פעם שנייה, אבל במשמעות אחרת. בפעם הראשונה הנבלה זה הכוונה שאדם מנבל את עצמו. וכאן המילה נבלה הכוונה שהוא ממש זבל של בן אדם כזה, לא מוכן לעזור כלום. כן. ומבקשים ממנו עזרה, לא רוצה. כן, אז נקרא, טוב הלב ממוצע בין הנבלה ויתרון טוב הלבב. עכשיו יש פה הערה של המתרגם. המתרגם רבנו שמואל אבן תיבון. וכאן זה כתוב בסוגריים כדי שנדע שזה של המתרגם. ומפני שאין למידות האלה שם ידוע בלשוננו, צריך לפרש ענייניהם ומה שרוצים בו הפילוסופים. לב טוב קוראים מי שכל כוונתו להיטיב לבני אדם, וגופו ועצתו וממונו בכל יכולתו, בלתי שישיגהו נזק או ביזיון, והוא האמצעי. והנבל הוא הופך זה, והוא מי שאינו רוצה להועיל לבני אדם בדבר, אפילו במה שאין לו בו חסרון ולא תורח ולא נזק, והוא הקצה האחרון. ויתרון טוב הלבב הוא שעושה דברים הנזכרים בלב טוב, אפילו אם ישיגו בזה נזק גדול או ביזיון או תורח רב והפסד מרובה, והוא הקצה הראשון. עד כאן ההערה של המתרגם. והסבלנות ממוצע בין הכעס והיעדר הרגשת חרפה ובוז. ובושת פנים ממוצע בין העזות והביישנות. כן, בושת פנים. ביישנות הכוונה מי שמעמיד בספק את הלגיטימיות של הזהות שלו. זו תכונה ישראלית מצויה. כן? כלומר, אני לא בטוח שזה בסדר שאני קיים. אתם יודעים כמה סמינריונים יש כדי לדבר על זהות יהודית וכדי לדבר על הזכות שלנו להיות. כן? מי שכל הזמן באופן אובססיבי צריך להסביר שזה בסדר שהוא קיים, סימן שיש לו בעיה עם זה. זה נקרא ביישנות. חכמינו אמרו, ישראל, אחת המידות של עם ישראל זה ביישנים. זאת אומרת, זו מידה רעה שאנחנו צריכים לדעת להתגבר עליה. מצד שני יש עזות פנים. עזות פנים זה שאתה דורס את התחום של חברך. בושת פנים זה באמצע. מה זה בושת פנים? אתה יודע שאתה לגיטימי, אבל אתה משתדל שהלגיטימיות שלך לא תדרוס את האחר. זה נקרא בושת פנים. ושוב יש לנו פה הערה של המתרגם. פירוש. נראה לי מדברי רבותינו זיכרונם לברכה, שהביישן הוא אצלם מי שיש לו רוב בושת. כן, ביישן הוא יש לו ספק לגבי עצמו. אגב, הביישנות היא ענף של הכפירה. מדוע? כי אם אני מתבייש במי שאני, זה סימן שיש לי טענות לקדוש ברוך הוא למה הוא ברא אותי. כן, בסופו של דבר אני לא מרוצה שהגעתי לעולם. אם כן, אני כופר בקדוש ברוך הוא שהביא אותי לעולם. כן, אז צריך להיזהר, הביישנות היתרה זה בעיה.
יש חתמה למישהו,
הוא קיים, כן, אבל זה לא יפה כלפיו. כן, ובושת פנים היא הממוצע ממאמרם, לא הביישן למד, זאת המדרה, ולא אמרו אין בושת פנים למד, ואמרו בושת פנים בגן עדן, ולא אמרו הביישן, ולזה סידרתים כך. עד כאן ההערה השנייה של המתרגם. ממשיך הרמב״ם, וכן שאר המידות יצטרכו על כל פנים לשמות מונחים להם מהסכמה, שיהיו העניינים מובנים. טוב, אז יש לנו פה רשימה ארוכה. הרמב״ם דיבר על זהירות, על נדיבות, גבורה, סלסול, ענווה, נחת, לב טוב, סבלנות, בושת פנים. כלומר הוא נתן לנו, אני חושב כאן אם כן, 9 דוגמאות. כן, אנחנו נגיע לזה. כן, אנחנו נגיע לזה. אני בינתיים רק בסיכום של הדבר הראשון. אם תשימו לב, הרי ידוע לנו שהרמב״ם לוקח את הדברים האלה מדברי הפילוסופים, מאריסטו באתיקה אל ניקומקוס, מאבו נאסר אל-פרבי וכדומה. ויותר מזה אני רוצה לציין, עובדה ידוע, שהרמב״ם איננו שייך לאסכולה של חכמי הקבלה. הוא לא מהמקובלים. יחד עם זאת, אי אפשר לא להיות מופתע מהאופן שבו הוא מסדר את זה. בואו נראה עוד פעם. הרי הוא אמר לפני כן, הנדיבות ממוצעת בין הקילות והפיזור, נכון? כאן. הנדיבות, מי הדמות המייצגת אצל היהודים את הנדיבות? אברהם אבינו. לא, רוטשילד לא, אברהם אבינו. נתחיל עם אברהם אבינו. ומי הוא בעל הגבורה? יצחק. ומי הוא בעל התפארת, הסלסול? יעקב. ומי הוא בעל הנחת? נחת רוח, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, אהרון. ומי הוא בעל הענבה? משה. ומי הוא בעל לב טוב, מי שמשביר לכל העם הארץ? יוסף. כן? ומי הוא בעל הסבלנות? הלא הוא דוד המלך, שאמר שלא לפגוע באלה שפוגעים בו. כלומר, אתם רואים שיש פה באופן, הייתי אומר, כמעט בלתי רצוני. אני לא בטוח שהרמב״ם חשב על זה כשהוא כתב את הדברים. אבל יצא לו בדיוק לפי הסדר של האושפיזין, של הספירות וכדומה. כלומר, לא באופן כל כך כמו הרמב״ם, לא יושפע באופן סמוי ממערכת הספירות כפי שתורת הסוד מדברת עליה. כן, זו הערה מעניינת, צריך לשים לב לזה. בוודאי, השאלה היא, איזה סוג כוונות יש לו? אי אפשר לחפש אצל הרמב״ם כוונות קבליות. אני חושב שזה לא אמיתי. כן? אבל יש לו הם כוונות לא מודעות שמופיעות. בוודאי. לא. כשאומרים שאברהם אבינו בעל מידת החסד, לא מתכוונים שאין לו מידת הגבורה. אנחנו מדברים על מה שבולט, מה שדומיננטי. כן, מה שעיקר אצלו, זה הכוונה. החידוש העיקרי שלו. עכשיו, אני רוצה פה להתייחס שוב לשאלה של האדם בקשר לענבה. כן, אז אם נחפש כאן, זה כן, בעמודה הימנית. אם אתם רואים כאן באמצע העמוד של העמודה הימנית, והענבה ממוצעת בין הגאווה ובין שפלות הרוח. הרמב״ם אמר לנו שהמידה הטובה היא המידה האמצעית, ואילו המידות הקיצוניות הן מידות רעות. אז אם כך, יוצא לפי זה ששפלות הרוח היא מידה לא טובה. מה עושה לי פה? כן. יוצא שמידת שפלות הרוח היא מידה לא טובה. מצד שני, אנחנו מוצאים במסכת אבות, רבי לויטאצי שיבנה אומר, מאוד מאוד הווה שפל רוח. אם כן, רואים שבנושא הזה חכמנו היו קיצוניים. טוב, תגידו לי, הרמב״ם חולק על המשנה. קשה מאוד לומר, אבל נגיד. הבעיה היא שהרמב״ם בפירושו למשנה הזאת מצדיק את דברי חכמים. והוא מספר סיפור שהוא אומר שהוא מצא אותו באחד מספרי המוסר, לא ברור מאיזה ספר הוא לקח את זה, כנראה זה ספר של מוסלמים, ושם הוא מספר על איזה אדם שירד לספינה, ולא היה לו במה לשלם. וכיוון שלא היה לו במה לשלם, לא זרקו אותו לים, אבל שמו אותו במקום המלוכלך ביותר בספינה. ושם הוא שכב לו. והגיע אחד מן העבדים הבזויים של הספינה, והטיל עליו את ממיו, השתין עליו. ואותו אדם שמח באותו יום שמחה גדולה, שלא יתעורר אצלו שום כעס, כלפי אותו מבזה. כן? והרמב״ם מביא את זה כדוגמה למה שכתוב במשנה, מאוד מאוד לבש על רוח. האם זה אומר, אם כן, לפי זה שאנחנו צריכים לחפש בכל יום מישהו שיעשה עלינו פיפ? זו השאלה, כן? זה, אבל זה דבר אדם. יותר מזה, הרמב״ם במשנה תורה, בהלכות דעות, אומר שבכל המידות כולן צריך להיות ממוצע, חוץ ממידת הענבה, ששם צריך להיות קיצוני, כמו שאמרו חכמנו מאוד מאוד דבש על רוח. אז אם כך, יש פה סתירה ברורה בין הנאמר כאן בשמונה פרקים לבין הנאמר במשנה תורה שצריך להיות קיצוני בענבה. לא, לא, זה לא בעיה של המתרגם, אלא יש כנראה הבחנה בין שני סוגי ענווה ושני סוגי שפלות רוח. יש אומר לפעמים שצריך שפלות הרוח כדי לתקן את המידות. כלומר, אם אדם נטה יותר מדי לגאווה, אז זה טוב שהוא מדי פעם יעשה מעשה שיבזה אותו. כן, אבל זה, נגיד, זה חריג. אבל כאן הרמב״ם במשנה תורה אומר שזה הדרכה קבועה להיות תמיד שפל רוח. ולכן צריך לומר שיש שני אופנים להסתכל על הענווה, ושני אופנים להסתכל על שפלות הרוח. יש ענווה התנהגותית, ויש ענווה פנימית. כפי פנימית, בפנים, כאשר אני מתנהג, אסור לי להתנהג באופן שמשפיל אותי. אסור לי גם להתנהג באופן שנותן לי גאווה. זה אסור. אלא צריך האדם לדרוש את כבודו, אבל באופן מתון. כן? לא להגיד, למה לא העלו אותי שלישי? אז מה אם לא העלו אותך שלישי? מה קרה? כן, אבל... כן, יש, כן, זה הגבאי אומר, תגיד, אתה כהן? לא. לוי? לא. ישראל? לא. אז מה כן? שישי. כן, ברור. זה לא צריך להגזים. כן, אבל יש, השפלות הרוח היא בהכרה הפנימית. בתוך ליבי, איך אני צריך לחוש? ביני לבין עצמי, או נגיד ביני לבין בוראי, כאן הענווה צריכה להיות קיצונית, שאדם לא ייחס לעצמו שום מעלה. אבל בהתנהגות שלו בין הבריאות הוא כן צריך לייחס לעצמו מעלה. וזה אני חושב מיישב בין שני המקורות. במשנה תורה הרמב״ם אומר לנו איך צריך להרגיש בפנים, וצריך להרגיש קיצונית שפלות רוח, אבל ביחס לבריאות הוא צריך לכבד את עצמו קצת, ולכן צריכה להיות ענווה ולא שפלות הרוח. עכשיו אם אנחנו נעמיק קצת בדברים האלה, זה אומר כך. שהאדם נמצא בעצם בשני מישורים, מישור מאונח ומישור מאוזן. מאונח זה בינו לבין הבורא, והענווה אי אפשר לומר היא התחתית של קו אינסוף. כלומר בין האדם לבין הבורא יש קו שמחבר, והאדם נמצא בתחתית הקו, אם כן הוא בשפלות הרוח. אבל ביחס למידות, המידות עומדות אצלו מימין ומשמאל, ומצד המידות הוא צריך להיות באמצע, כולל בענווה. זה סובייקטיבי, ודאי. אובייקטיבית ביחס לבורא אנחנו כלום, סובייקטיבית ביחס לבריאות אנחנו משהו. כן. אז אם כך, אני חושב שכאן הבנו מה שאומר הרמב״ם ביחס למידות. עכשיו, אחרי כל ההגדרות האלה, אתם זוכרים שהרמב״ם אמר לנו שהקצוות הם רעים, האמצע הוא טוב. כאן הרמב״ם עכשיו יוצא למלחמה נגד דעות אחרות. והרבה פעמים יתעו בני אדם ואלו הפעולות. ויחשבו, אחד מהקצוות טוב ומעלה ממעלות הנפש, פעמים יחשבו הקצה הראשון טוב, כמו שיחשבו המסירה לסכנות מעלה, ויקראו המוסרים עצמם לסכנות גיבורים. וכשיראו מישהו בתכלית זאת המידה, רצוני לומר שמוסר עצמו לסכנות הוא מוסר עצמו למיטה בכוונה. ופעמים ינצל במקרה, יחשיבו בזה ויאמרו עליו שהוא גיבור. ופעמים יחשבו הקצה האחרון שהוא טוב, ויאמרו על פחות הנפש שהוא סבלן, ועל העצל שהוא שמח בחלקו. כלומר, רואים אחד שיורקים עליו, מבזים אותו, זה לא עושה לו כלום. מבסוט. אומר הרמב״ם, זה מדרה. ועל העצל, רואים אחד שלא עושה כלום כדי להיטיב את מצבו. אומרים לו, מה קורה איתך? הוא אומר, אני שמח בחלקי. אבל צריך שיהיה לך חלק כדי לשמוח בו. ועל נעדר הרגש ההנאות לעובי טבעו, שהוא נזהר, כלומר ירחת. כלומר, אתה אומר, האדם הזה, שום דבר לא מהנה אותו, לא אכפת לו, שמו לו מלח או שמו לו סוכר, הוא לא מבחין. אם הוא לא אכפת לו אם שמו מלח או סוכר, אז יש פה בעיה בנפש. ועל זה המין, מן הטעות, יחשבו גם כן הפיזור ויתרון טוב הלב מן הפעולות הטובות. אדם שבאופן קבוע מפזר את כל ממונו לצדקה, לא משאיר לעצמו כלום. אומר הרמב״ם, זו מידה רעה. למרות שאנשים מחשיבים את זה, וזה כולו טעות. ואומנם ישובח באמת הממוצע. ואליו צריך לאדם שיכוון וישקול פעולותיו כולם תמיד עד שיתמצאו. צריך להיות באמצע. מעניין, ראיתי מי שכתב, שמה שכתב הרמב״ם, שהמידה הטובה זה המידה האמצעית, זה עבור סתם אדם. אבל עבור הצדיקים הגדולים, כן צריך ללכת בקצה. האם ניתן להבין את זה ברמב״ם? ממש לא. אני לא מבין איך אפשר לכתוב על הרמב״ם, שהרמב״ם לא מתכוון למה שהוא אומר. מה אני אעשה? כי אני רואה שזה קשה, אפילו לאנשים יראי שמיים, להבין שהרמב״ם כשהוא כותב משהו, הוא מתכוון למה שהוא כותב. טוב, נמשיך. עכשיו, איך מגיעים לקנות את המידות האלה? איך אני קונה מידת הנדיבות, למשל? אומר הרמב״ם, ודאי שאלו המעלות הפחיתויות אשר למידות לא יגיעו ולא יתיישבו הנפש, רק בכפול הפעולות הבאות מן המידה היא פעמים רבות ובזמן ארוך והרגילות בהן. כלומר, יש מעשים, והמעשים גורמים לי את המידות. למשל, אם אני לא נדיב, איך אני אקנה את מידת הנדיבות? על ידי פעולות של נדיב, משפט של לקוח, וזה ממש לא נכון. למשל, אני אומר, יש יהודי שאומר, נראה לי שהתורה זה לא אמת. להניח תפילין? כן, תניח תפילין. למה? אחרי המעשים נמשכים על בברית. אם אתה כופה הגות, שאני לא מונוצה הפסיכולוגית המתבקשת היא, דחייה. כל מיני ביטויים כאלה. והנחת היסוד של הרופאים בימי הביניים, הבריא זה אדם שיש אצלו איזון. כן, אז איך היו מרפאים? אומר, כשם שהגוף כשיצא משכממה, נראה אל איזה צד נטע ויצא, ונעמוד כנגדו באפקו, עד שישוב אל השיווי. כלומר, טוב, הוא יביא דוגמאות לזה. וכשישתווה, נסלק ידינו מן היד, כן נעשה במידות בשווה. והמשל בו, כשנראה אדם שהייתה לו תכונה בנפשו, לרוב הקילות, זאת הנפש, ומפעולות הרע, כמו שדיברנו בזה הפרק, נמצן קרוני. בשבילו לתת לצדקה, זה ייסורי נפש אדירים. הוא לא מוכן לתת כלום. כן, כידוע שפעם היה איזה עשיר גדול, באחת העיירות, שמעולם לא נתן כסף. החברה קדישה גדול מאוד מהמשפחה. בני המשפחה באו לדין תורה, אמרו, מה זה צריך להיות? למה לא לתת את אותו סכום כמו כולם? ובאמת הרב שואל את החברה קדישה, למה אתם לוקחים כל כך הרבה כסף? אמרו לו, כבוד הרב, כאשר אנחנו קוברים מישהו, אנחנו לא יודעים, אולי עוד רבע שעה יש תחיית המתים, אז זה שכירות. אז לא, לא צריך לקחת הרבה, אבל הוא בטוח יישאר שם. כן. אז יש אדם שהמידה שלו היא מידה רעה, הוא קמצן. וכשנרצה לרפות זה החולי, כלומר, אותו אדם מגיע למסקנה שבאמת זה מידה רעה. לא נצווהו להרגיל בנדיבות. מה זה נדיבות? זאת המידה האמצעית. שזהו כמו שירפא מי שיגבר עליו החום בדבר הממוצע השווה, שלא יבריאהו מחוליו. אבל צריך שנביאהו לפזר. כמו אתה צריך להגזים, כלומר מרפאים רע ברע. מידה רעה אחת מאזנת את המידה הרעה השנייה. ויכפול מעשה הפיזור, פעם אחר פעם, פעמים רבות. עד שתסור מנפשו התכונה המחייבת לחילות, ויהיה קרוב להגיע אל תכונת הפיזור, שגם היא מדרה. ואז נסלק פעולות הפיזור. ולצווהו להתמיד על פעולות הנדיבות, וישקוד עליהם, לא יותיר ולא יחסר. וכן, כשנראהו מחזר, יש אדם שמחזר הרבה, נצווהו לעשות פעולות הקילות, ולשנותן. כלומר, בעצם אנחנו מתקנים מידה רעה על ידי הגזמה לכיוון השני, כשאנחנו כבר קרובים אל המידה הרעה השנייה, חוזרים אל האמצע. כן, זה, אני חושב שמבחינת ציורית, אפילו זה ברור, כמו ברזל שיתקם לכיוון אחד, שמקמים אותו לכיוון השני, ואז מחזירים אותו אל האמצע. זה מטוטלת, אפשר לקרוא לזה. עד כאן, לכאורה, זה נראה פשוט, כל כך פשוט שאנחנו שואלים את עצמנו, למה בני אדם לא יודעים לתקן את המידות שלהם? אז כאן הרמב״ם יוסיף עוד מרכיב משמעותי מאוד בתיקון המידות. והוא, אבל לא ישנה פועל הקילות פעמים רבות כשנותו פועל הפיזור. כלומר, המינון של המידה ההופכית משתנה לפי המידה המדוברת. כלומר, אם אדם יש לו נטייה לקילות, נצווה עליו הרבה פזרנות. אבל אם אדם יש לו נטייה לפזרנות, נצווה עליו מעט פחות את מידת הקילות, כי זה לא סימטרי. וכאן הרמב״ם אומר לנו דבר חשוב, וזה החידוש הטוב, הוא סדר הרפואה וסודה. והוא, עכשיו מדוע? ששוב האדם מן הפיזור לנדיבות, כלומר לחזור בתשובה מפזרנות לנדיבות, יותר קל ויותר קרוב משובו מן הקילות לנדיבות. ולכן כאן צריך להוסיף יותר פזרנות לקילאי מאשר קילות לפזרן. וכן, שוב, נעדר הרגשת הענה נזהר וירחת, מתון הכוונה, יותר קל ויותר קרוב לשוב משוב בעל התאוות נזהר. ולזה נכפול על בעל התאוות פעולת היעדר הענה, יותר משנכפול על נדר ההרגשות פעולת התאווה. ולחייב על רך הלבב מסירת עצמו לסכנות, יותר משנחייב המוסר עצמו לסכנות רכות הלבב. ונרגיל הנבל ביתרון טוב הלבב, יותר משנרגיל מי שיש לו יתרון טוב הלבב מיתרון לב טוב בנבלה. זהו סדר רפואות המידות וזוכרו. עכשיו יש פה דבר מאוד משונה. כלומר הרמב״ם אומר לנו שלכל מידה ומידה צריך לבדוק מהן המידות שיש יותר קושי לחזור מהן בתשובה, ואלה שיותר קל לחזור מהן בתשובה, ולפי זה להחליט מהן המניות של המידות הקיצוניות ההופכיות שצריך לתת שם. אבל הרמב״ם לא נתן לנו פה קריטריון, הוא לא הסביר לנו איך נדע מידות שיותר קל לחזור מהן בתשובה, ואיזה מידות יותר קשה לחזור בתשובה. צריך להיות איזשהו קריטריון, והרמב״ם לא כתב אותו. אנחנו, אבל בעזרת השם נעסוק בזה גם כן. השאלה מה זה נטייה? כי יש גם נטיות הפוכות. ולזה העניין, מניחים בשווה, נחדש שהאמצע האמיתי איננו האמצע הגיאומטרי, אלא האמצע האמיתי הוא מידה. אך היו נוטים מעט לצד היתר או החסר על דרך הסייג והשמירה. רצוני לומר על דרך משל, שהיו נוטים מן הזהירות לצד היעדר הרגש הענה, קצת מעט. ומטוב הלבב לצד יתרון טוב הלבב, מעט. ומן הענבה לצד שפלות הרוח, מעט. וכן בשאר העניינים. ועל זה העניין רמזו באומרם לפנים לכיוון אל בהם. אז זאת השאלה, אז זה בדיוק מה שאני שאלתי, מהו הקריטריון? זה על מושגים של יקום. כן, הרב אשלג, על הספר הזוהר, שמסביר שדבר במציאות, בנוי משני, יש רצון לקבל, ויש רצון להשפיע. האופן של היחס בין הארבע רצונות, יש ארבע אופנים איך למזג בין הרצונות האלה, אני חושב שדיברנו על זה באחת ההרצאות, יש מי שרוצה לקבל על מנת לקבל, זה הרשע. ויש מי שרוצה להשפיע על מנת להשפיע, זה המשוגע. יש מי שרוצה לקבל על מנת להשפיע, זה הצדיק. הצדיק, האידיאל המוסרי של היהדות, זה מי שרוצה לקבל על מנת להשפיע. יוצא לפי זה שהאידיאל המוסרי בתוך הנפש שלי לרצות תשובה, אני מורכב משני חלקים. נותן לטבע לבדו לפעול, יש מידות רעות. אם אני נותן לנשמה לבדה לפעול, יש מידות רעות גם כן. יש מידות רעות שמקורן בנשמה, יש מידות רעות שהן מידות הרעות שבאות מן הנשמה. לכן, כל דבר שאתה רואה שגורם לך לתת, לשם צריך קצת להגזים. קצת, שגורם לי יותר מדי לרצות לקבל, שם צריך לטעות פחות. כלומר, אני חושב שזה הקריטריון, וזה די מתאים לכל הדברים האלו. ולכן צריך קצת להגזים לכיוון הזה. כמו כן גם ביתרון טוב הלבב ובפזרנות והיעדר הרגש הענה וכדומה. אני חושב שזה הקריטריון, וזה מסביר את הנקודה הזאת, בתורת בעל הסולם. טוב, עד כאן המלחמות של הרמב״ם, להיות למה שהוא אומר, ובזאת פעם הבאה בעזרת השם. שלום.